אנחנו היום ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש בראשית, ואנחנו עדיין נתונים בעיצומו של פרק א', יחד עם שלושת הפסוקים הראשונים של פרק ב', המדברים על היום השביעי, ואנחנו עסוקים בשאלה מטרידה, והיא, מהי התוכנית של היום השביעי? אם אתם זוכרים, למדנו שבכל יום ויום יש תוכנית, יש ביצוע של התוכנית, יש שיפוט, ואחר כך גם סיכום. נשאלת השאלה, אם כן, מהי התוכנית של היום השביעי? בואו נראה בפרק ב' פסוק ג', ויברך אלוהים את יום השביעי. טוב, זה לא כל כך יוצא דופן, כי ראינו גם לפני כן שהוא ברך את הדגים והוא ברך את האדם, אז כך ש הברכה פה מופיע בפעם השלישית בתורה. אין פה חידוש. זה לא ייחודי ליום השביעי. מה?
יום,
כן. הוא מברך את היום. אבל יש פה מילה חדשה, משמעותית ביותר, ויקדש אותו. אז יש כאן משימה. כנראה שזה מקושר אל המשימה של יום השביעי. ואכן מצאנו דבר מאוד מעניין, והוא שבתוך תורת משה, וכאן אני מקדים קצת את המאוחר, בספר ויקרא, בפרק י' ת', י' ת', כן, וידבר השם אל משה למור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. כלומר, יש משימה, והרמב״ם כבר הסביר בספר המצוות שזה לא מציין שום מצווה ייחודית, אלא הקדושה היא התולדה של כללות המצוות כולן. התולדה תהיה הקדושה, וזאת המשימה. מאוד מעניין. כלומר, רגילים לחשוב שהתורה מטרתה לעשות אותנו מוסריים. כן? אבל לא כתוב בתורה, מוסריים תהיו. כן? כי הרבה מנשים אומרים, נהייתי חילוני, מדוע? כי ראיתי שיש חילונים מוסריים. מה הייתה הנחת היסוד של הדתל"ש? שאי אפשר להיות מוסרי בלי התורה, כי התורה עושה אותי מוסרי. אז ביום שהוא גילה שהמוסריות נמצאת אצל החילונים, ושלפעמים יש גם דתיים לא מוסריים, אמר לעצמו, לא צריך תורה. כל זה בגלל טעות בהבנת מטרתה של התורה. התורה לא אמרה מוסרים, תהיו אלא להפך. התורה, למסורת היהודית, אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, התנאי כדי שתוכל לעסוק בתורה ובמצוות, זה שקודם כל תצא ידי חובת המוסר הטבעי. אז אם כן, המוסר הטבעי איננו המשימה של היום השביעי. אבל כאן כתוב בתורה, ויקדש אותו. קדושים תהיו. מה זה קדושים? אני עוד לא יודע. בשלב הזה, אני בינתיים רק יודע שהמילה קיימת. ואז, אם נזכה, יבוא יום שבו יהיה כתוב, ויהיו קדושים, ויער אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. ואז מה יתחיל? היום השמיני. מובן? עד כאן זה מובן. זאת אומרת, ה-6,000 שנה של היום השביעי, אגב, צריך גם להסביר מאיפה לקחתי שזה 6,000 שנה, אבל ה-6,000 שנה של היום השביעי צריכים להגיע לידי מצב של השלמת המשימה של הקדושה, אז נוכל לסיים את היום השביעי ולהתחיל את היום השמיני. מה הם הכללים של ההתנהגות, של הקדוש ברוך הוא, של הבריאה ביום השמיני? את זה נצטרך ללמוד. אבל זה המטרה, היום השמיני. עכשיו, יש לי קושיה עצומה על מה שאני אמרתי עכשיו. מה שאני אומר, לגמרי לא נכון. בגלל שיש פסוק מפורש בספר ויקרא שסותר את כל מה שאמרתי. הלא הוא, ויקרא, פרק ת', פסוק א'. מה נאמר שם? ויהי ביום השמיני. אם כן, היום השמיני כבר התחיל. נכון? מה זה היום השמיני שם? זה חנוכת המשכן, כלומר המשכן הראשון בהיסטוריה שבו הבורא נפגש עם האדם. אם כן, זה נקרא היום השמיני. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, כי היום נראה השם אליכם. השם נראה אליכם, נכון? נאמר. לא, זה לא המשכן. אני אומר, זה קביעות. הקביעות. כן, כלומר, כן. מוסד של קבע, שבו יש, הרי איך הנקרא המקום הזה? משכן או מקדש. כן, אומר רשי על הפסוק, ועשו לי מקדש, זה בשמות כ"ה פסוק ח', ועשו לי מקדש, מה אומר רשי? מה זה מקדש? לא זוכרים מה שרשי אומר? בית של קדושה. כלומר, המקום שבו הקדושה היא אפשרית, המקום הזה נקרא מקדש. זה, שם זה, זה מתרחש. אז אם כן, זה היום השמיני. היום השמיני התחיל. אבל יש רק בעיה אחת. היום השמיני התחיל, אבל היום השביעי לא הסתיים. וואו. זה מסובך. היה צריך להיות כתוב בתורה. ויהי ערב, ויהי בוקר, ויום השביעי. ויהי ביום השמיני, ולא כתוב כך. כן. אבל אז אנחנו מוכרחים להניח, אם כן, דבר מאוד מעניין. שהיום, שהמקדש הוא חתיכת יום שמיני, השתולה בתוך עולם של יום השביעי. ואז יוצא דבר מאוד מעניין. זה כמין קדימון או שגרירות של היום השמיני בעולם שלנו. יוצא לפי זה שהמקדש הוא גוף זר. מה קורה בכל מערכת שהיא שבה יש גוף זר? הוא נפלט. זה מסביר לכם את התופעה, לכאורה תמוהה, אבל עכשיו היא מובנת מאליה. מדוע מדי פעם המקדש נחרב? המקדש לא יכול להחזיק מעמד בעולם. היום השביעי מתנגד. הוא אומר, מה אתה עושה כאן? דבר נוסף, יש לי קצת עכשיו פתרון כדי לדעת מה יהיה ביום השמיני. אתה רוצה לדעת איך ייראה היום השמיני? אין בעיה, תיכנס למקדש, תדע. במקדש זה היום השמיני. כשאתה יוצא, אתה חוזר ליום השביעי. בסדר? כלומר, זה שהסף של המקדש הוא מקום מאוד טעון מבחינה אנרגטית. אבל זה מה שזה אומר, כן? שהיום השמיני, כיוון שהוא עוד לא התחיל, מדי פעם הנציגות שלו עולה באש. בדיוק, מסע בזמן, ממש כך. כן, בבקשה. יכול להיות, אבל אני כעת לא יכול להתעסק בכל הפרטים הנובעים מזה. כן. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי לפי מה שאני אמרתי עכשיו, המשימה של היום השביעי, סליחה, מוטלת על האדם, ואת זה עוד לא הוכחתי. כן? עוד לא הוכחתי שזה מוטל על האדם בדווקא. אז בשביל זה אנחנו צריכים להסתכל קצת אחורה בפרק ב' פסוק ב'. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. מאוד מעניין. כלומר, אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא גמר את כל מה שהוא עשה, אבל מה שהוא ברא, הוא לא ישלים. נכון? יש פה שימוש בשני פעלים. הפועל לעשות והפועל לברוא. אז מה שהוא עשה, עשה, גמור. מה שהוא ברא, צריך עוד להשלים. על מה מדובר? מה זה הדבר שהוא ברא ושצריך עוד לעשות אותו? ראה, אתם מנחשים, אין לי שום כוונה לנחש. אני רוצה ללמוד פסוקים. מה? אני רואה כאן. למשל, אתה רואה, אתה נכנס לחדר, ואתה רואה שיש על השולחן מכתב שאת מפסיק באמצע, ואתה רואה את מונח, בדיוק באמצע אחת המילים. מה אתה מסיק מזה? שמישהו התחיל לכתוב מכתב ולא סיים, יצא. נכון? זאת אומרת, זה מה שכתוב כאן. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדשו, כי בו שבת מכל מלאכתו. כלומר, הוא עצר. הוא עצר ממלאכתו אשר ברא. והוא השאיר משהו שצריך לעשות. לא גמר, נכון? אז אם כן, אני רוצה, זה ברור, כתוב מפורש, שיום השביעי נכנס, והבריאה עוד לא הושלמה. והשאלה היא, מה הדבר שלא הושלם? כי אם אני מסתכל בפרק א', בפסוק למד א', והיר אלוהים את כל אשר, עשה, והנה טוב מאוד. כלומר, מה שהוא עשה, אין טענות. אבל מה שהוא ברא, אולי יש טענות. לא הושלם עדיין. אז פה אנחנו צריכים קצת יותר להעמיק, כדי להבין על מה מדובר. אני מציע, סתם ככה, נסתכל ברגע אחד, לרגע אחד בפרק א', פסוק כ' ד'. למה לא? כן? מה אתה אומר? אני עוד לא יודע, אני אבדוק. בשביל זה אני לומד את הפסוקים האלה. בואו נראה, למשל, סתם ככה, פסוק כ' ד'. למה לא? ויאמר אלוהים, תוצא הארץ, נפש חיה למינה, בהמה ורמס, וחייתו ארץ למינה. ויהי כן. כלומר, יש פה תוכנית שהארץ, מה זה הארץ כאן? הטבע, יופיע רשימה מסוימת של נושאי חיים, בעלי חיים. בואו נבדוק מהו המספר. ויאמר אלוהים תוצא הארץ. אחד, נפש חיה למינה. שתיים, בהמה. שלוש, ורמס. ארבע, וחייתו ארץ למינה. אז מהו מספר הפריטים ברשימה המתוכננת? ארבע. שלוש? למה שלוש? אני פה עוד פעם קורא. יש לך את הפסוק מול העיניים? כן, בוא נקרא אותם. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה. זה אחד. בהמה זה אחד. ורמס עוד אחד. וחייתו ארץ עוד אחד. סך הכל? תספור את האצבעות. אתה רואה טוב? ארבע. מה? אתה אומר שנפש חיה זה כאילו כותרת. בוא נבדוק. אולי זה כותרת. נבדוק. אחר כך, מה כתוב בסוף הפסוק? ויהי חן. כלומר, זה נכשל. מה זה ויהי חן? לא, נעשה כמו. ויש לנו כלל אצל הילדים, כמו זה לא נחשב. כן? הבאתי לך עוגה כמו עוגת שוקולד. זה לא זה. זה בטעם שוקולד, זה דומה לשוקולד. זה לא זה. מה הייתי כותב? הייתי כותב, ויהי נפש חיה, בהמה, ברמז, וחייתו ארץ למינה. כמו ש... ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. לא כתוב ויהי חן. כלומר, אם כתוב ויהי חן, משמע שזה נכשל. כן? זה הביטוי שחוזר כל הזמן, ויהי חן. סימן שאף פעם זה לא יוצא. בוא נבדוק מה באמת קרה. פסוק כ"ה אומר לנו מה קרה. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו. כמה?
שלוש.
אז חסר פה משהו. נפש חיה. זה הוכחה שזה לא כותרת. כי אם לא היה צריך לכתוב, ויעש אלוהים את הנפש החיה. מה? חיית הארץ, כן. כמו שכתוב לפני כן, חייתו ארץ. כן, כן, כן. וירא אלוהים כי טוב. כלומר, למרות הכל. זה טוב. כן? בסדר? זה... מה, זה פיאט. זה כמו רולס רויס. זה גם, אפשר לנסוע עם זה, זה טוב. בסדר? זה מה שכתוב. אז יש משהו שלא יצא. מה לא יצא? הנפש החיה, נכון? כלומר, בתוך הרשימה, הנפש החיה לא יצאה. אז אתה אומר, ויעש אלוהים במקום הארץ. יכול להיות. אם כי, אם אנחנו מבינים מה זה הארץ, זה זהה לחלוטין למילה אלוהים. כי אלוהים זה הכוח הטבעי. הארץ, הכוח הטבעי, אותו דבר. כן? אבל, או לפי הקבלה, מידת המלכות, אם תרצה. כן. אז, אבל פה יש, במקום ארבעה יצאו שלושה, בלי מחשבון, אני יודע שההפרש בין ארבע לשלוש זה אחד. זאת אומרת שהנפש החיה לא יצאה אל הפועל. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא למצב הזה? פסוק קבע, ויאמר אלוהים, אם זה כך, נעשה אדם. אז מה זה הנפש החיה? אדם. איך אתם יודעים? רק בגלל זה? לא, תסתכלו בפרק ב' פסוק ז'. נא להסתכל בבקשה בפרק ב' פסוק ז'. כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפר בפיו נשמת חיים, ויהי האדם נפש חיה. כלומר, אותה נפש חיה שלא יצאה אל הפועל, בסוף יצאה אל הפועל, נהייתה נפש החיה. כן. איך יכול להיות שאלוהים לא מצליח? זה המושג שדיברנו עליו באחד השיעורים הקודמים של הכשל המתוכנן. כלומר, אנחנו רואים לאורך כל מעשה בראשית, שריבונו של עולם עושה תוכנית והיא נכשלת, בכוונה. הכישלון הזה בין האידאל למציאות הוא המאפשר אחר כך את השלמת המציאות. נכון? נדמה לי שזה הוזכר כבר. נדמה לי. טעם של דז'ה וו כזה. אני עוד לא יודע איפה זה גן עדן פה, איפה גן עדן. אבל ברור שאם אתה כבר דבר על גן עדן, האדם בגן עדן ודאי שזה לא מציאות אידיאלית. אנחנו הוכיח את זה גם. כן, בבקשה.
מה זה, ואי אדם נפש חיה, כאילו נקרא אדם, ואז
נהיה אחרי זה. כן, נכון, בהתחלה אז מה הוא כן? לפני שהוא נפש חיה, מה הוא כן?
כן, ומה זה
נפש
חיה בלעדיו?
כן, כן, ברור, כל השאלות האלה מתבקשות. בעזרת השם אנחנו גם נמצא תשובות לשאלות האלה. כן, בבקשה. אבל איפה נמצא את התשובות? בכתוב בלבד. כן, בבקשה. כאילו כזה. יעני. ישראבלוף. זה באמת שאלה מעניינת. למה רק פה נעשה מקצה שיפורים? נבדוק. השאלה אם המקצה שיפורים הזה הוא כזה טוב. האם להיות אדם זה כזאת מציאה? כן? כלומר, לא מצאנו שהחתולים זקוקים לפסיכולוגים, ובני אדם כן. כלומר, יש איזה בעיה ביצירה האנושית. אז זה לא כל כך ברור שהמקצה שיפורים הזה הוא מוצלח. כן? אנחנו נלמד את זה. כן, בבקשה. כן? נכון. אתה אומר שהוא כן עשה?
כן.
אני אבדוק. אני אבדוק אם הוא עשה. אתה אומר שהוא עשה. אני עוד לא יודע. אתה טוען שהוא עשה, אני בינתיים רואה שהוא רוצה לעשות. פסוק כ"ו אומר שהוא רוצה לעשות. בסדר, רגע. האם הוא עשה באמת? אני עוד לא בטוח. יש לי פתרון לשאלה שלך. כלומר, אתה טוען משהו בלי להסתכל בפסוקים. גם אני עוד לא ראיתי את הפסוק. אני אסתכל בפסוק, אני ידע. טוב, פסוק כ"ו. ויאמר אלוהים. נעשה אדם. רגע, מה זה הרבים הזה? היה צריך לכתוב אעשה. או יהי אדם, או יעשה אדם. כלומר, הנעשה הזה הוא סגנון משונה קצת. הוא שונה מכל מה שראינו עד עכשיו. כלומר, זה מה ייחודיות מסוימת לאדם. אבל בואו נראה. בעצם התוכנית הייתה שהארץ תעשה את האדם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? היא לא הצליחה לבדה לעשות, ויאמר אלוהים, אז נעשה. מה זה נעשה? מה זה הרבים הזה? אני והארץ נעשה ביחד. עכשיו, רגע. יש פה, מה? אני עוד לא יודע, אתה כבר יש לך ידיעות בלי סוף, אני קורא את הפסוקים. ורגע, מה שאמרתי בשם הרמב"ן עכשיו לא טוב? אם זה הרמב"ן, אז זה בסדר, כבר אין קושיות. מה אתה, זה בגלל שמות אתה נכנע. עכשיו, הנעשה הוא קשה, צריך להבין אותו. רגע, הוא לא כל כך קשה כמו שזה נראה. אבל בעצם בואו ננסה להבין מה בעצם לא הצליח העולם הטבעי לייצר באדם. כי הרי אם היה צריך... לכאורה, אם זה נכון שנפש חיה זה האדם, היה צריך להיות כתוב בפסוק כ"ד, ויאמר אלוהים, תוצא הארץ, אדם, בהמה ורמס וחייתו ארץ. למה להשתמש בביטוי עלום שמצריך את הרב שרקי לתת שיעור על זה? כלומר, היה אפשר בעצם שיהיה כתוב, ויאמר אלוהים, תוצא הארץ, אדם. במקום זה, הכתוב אמר נפש חיה. זאת אומרת שיש חלק באדם שהארץ לא מצליחה לייצר, וזה הנפש החיה שבו, אבל יש חלק אחר באדם שהארץ כן מצליחה לייצר. שאנחנו נצטרך עוד לדעת מה שמו. מה? ודאי, זאת אומרת שיש חלק של האדם שבא מכוח הטבע, ויש חלק באדם שהוא הנפש החיה, וזה כנראה לא בא מכוח הטבע. מה זה נפש חיה? אז מה זה הנשמת חיים הזאת? רק אילו יכול לתת. כלומר, מה הטבע לא יכול לתת? זה בדבר. כלומר, מה הדבר שמעכב את הטבע מלתת משהו? זה שהטבע נתון לדטרמיניזם, כלומר לחוקיות, חוקיות ברזל. אז אין בטבע חירות. כלומר, יש חלק באדם שהוא בן חורין, והחלק הבן חורין הזה בהגדרה לא יכול לבוא ממערכת שהיא כל כולה אוטומטית. מה שאנחנו קוראים נשמה, או אם תרצו, ההכרה המוסרית. ולכן כאן צריכה להיות התערבות. לכן החלק הנקרא נפש חיה באדם לא יכול לבוא מן הטבע, מה שאין כל שאר הפונקציות של האדם יכולות לבוא מן הטבע. נשאלת השאלה, מהו השם של אותו חלק שכן בא מן הטבע? החלק שבא למעלה מן הטבע והוא בן חורין, קוראים לו נפש חיה. מהו החלק שבא מן הטבע? אפר מן האדמה, זה אחד השמות של זה, נכון? בפרק ב' פסוק ז', אפר מן האדמה, זה החלק הראשון. יש לזה עוד שם, מופיע בפרק ג' פסוק א'. מה נאמר בפרק ג' פסוק א'? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. שאלה, מה פירוש המילה ערום? חכם, נכון? ערום זה חכם. תסתכלו באונקלוס, וחיביה אבא חכים. הנחש היה ערום. ערום, חכם. מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים? האדם. יוצא לפי זה שמי זה הנחש הזה? זה האדם. יוצא לפי זה שהאדם נקרא בתורה נחש, על שם מה שנקרא השכל הטבעי. היכולת שלי לייצר מכונת כביסה או לשלוח טיל לירח, כל זה בא מהחלק שבי שהתורה מכנה אותו בשם נחש, או אם תרצו, יש לזה רמז במדרשים, שרץ נפש חיה. או, בבקשה. יש חיה בעולם הטבעי הביולוגי שנקראת נחש, והיא דומה לנחש. לא אמרתי שאין שום קשר, אמרתי שיש דמיון, ההפך. כלומר, השכל האנושי, השכל האנושי הוא ארצי, מפותל וממית. נכון? כן, השכל הטבעי של האדם הוא ארצי, מפותל, ממית. גם החיה הזאת שאתה רואה על הרצפה היא ארצית, מפותלת וממיתה. בסדר? אבל למה זה נקרא נחש, השכל הטבעי? מאיזה פועל זה בא? לנחש. מה זה לנחש? לדעת את הנעלם. זה בדיוק התפקיד של השכל. בסדר? זאת אומרת שהתורה מדברת על שני חלקים באדם, האחד נחש והשני נפש. גמטריות בבקשה. מה ההפרש בין הגמטריה של נחש לגמטריה של נפש? 72. עשית את זה מהר. כן, פשוט מאוד. מה זה 72? זה החסד. חסד זה 72. כלומר, הראשית של הכרה המוסרית, החסד, האפשרות של הנתינה לזולת, זה מה שמבדיל בין היצירה הטבעית, שהיא תחרותית, זה הנחש, לבין היצירה הנפשית חיית, שהיא מוסרית, נותנת. אז אם כן, יש לנו פה הבחנה בין האדם הטבעי לבין האדם הנשמתי, תרצו, או המוסרי. בסדר? עכשיו, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם. מה זה נעשה? ביחד. אני אתן את הנפש החיה, ומה תיתן הארץ? את האפר מן האדמה או את הנחש. מובן? יוצא לפי זה שתורת האבולוציה הדרוויניסטית, מה היא מתארת? היא מתארת את כל המהלך מן האמבה, ועד הנחש, מובן? וההופעה העליונה, ההתערבות של גורם חיצון בתור נפש חיה, את זה המדע לא חוקר. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. אם זה נכון, המקצה שיפורים הזה יוצר אדם בעייתי ביותר. אנחנו נתונים עם הכרה שיש בה שני מוקדים. אני בבת אחת, נחש ונפש. אתה יודע מה זה עושה לי? קשה מאוד לחיות כאדם. כלומר, האדם הוא היצור הקרוע, הדו-כותבי, שבבריאה. יש מחלה של ביפולריות, כן? במחלת נפש. אותם אנשים שיש להם ביפולריות, זה אנשים שמרגישים בצורה קיצונית את הדואליות הזאת שבאדם. או, בין הנחש לנפש. אז עכשיו, איך פותרים את זה? כן? כנראה שיש פה איזו עבודה. עכשיו, השאלה אם כל אחד עשה את העבודה שלו כמו שצריך. בואו נראה. פסוק כף זין. לא, לא, לא קודם. אני רוצה פה לשים את הנקודה. פסוק כף זין. מה כתוב פסוק כף זין? אלוהים אמר בהתחלה בפסוק כף וו, נעשה. הוא עשה? ויברא. הנה, דוקטור בן שושן. נכון? ויברא אלוהים את האדם. לא כתוב שעשה. למה? כי כל אחד צריך לעשות חצי. הקדוש ברוך הוא עושה חצי, זה לא עשייה. הארץ צריכה לעשות חצי, זה גם לא עשייה. שניהם יבצעו חצי את העבודה שלהם, בסוף תהיה עשייה. הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה שלו, זה בטוח, כן? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצידו יצא ידי חובתו כמו שצריך. ופה הוא שבת. שבת מכל מלאכתו אשר ברא. אבל יש משהו שלא הושלם. אשר ברא אלוהים לעשות. כלומר, יש חלק בבריאה שהיה צריך להעשות ולא נעשה. וזה האדם. כלומר, האדם הוא היצירה היחידה בעולם שלנו שהיא עדיין בלתי מושלמת. שימו לב שחתולים של היום וחתולים של פעם זה פחות או יותר אותו דבר. אם תוציאו מומיה של חתול מהפירמידות, בפירמידות יש חתולים בני אלפי שנים, תפתחו אותם, הם יגידו מיהו במבטא מצרי עתיק של כתב חרטומים, אבל זה אותו דבר, פחות או יותר. כן? אבל אם תקחו אדם של היום ואדם של לפני 100 שנה, לא צריך אלפי שנים, זה כבר לא אותו אדם. כי מלבד ההתפתחות הביולוגית, מה שנקרא מוטציות, ומוטציות זה לוקח הרבה זמן, יש באדם גם התפתחות נוספת, וההתפתחות התרבותית. וזה כל הזמן משתנה. וזה בא לידי ביטוי בין היתר, בבגדים. הבגד של היום זה לא הבגד של אתמול. נכון? כלומר, קרה משהו, האדם בחיפוש אחרי ההשלמה שלו. והדבר הזה בא לידי ביטוי עוד יותר, ההכרה הזאת שהאדם זקוק להשתלמות, יותר בולטת אצל נשים מאשר אצל גברים. אישה פותחת ארון מלא בגדים. מה היא אומרת?
אין לי
מה ללבוש, נכון? זאת אומרת, כשגבר אומר אין לי מה ללבוש, זה אסור משום לא ילבש. כן, זאת אומרת שיש איזה מין חיפוש אחרי הדגם האידיאלי של האדם, זה עדיין לא הושלם. אז כנראה שאחת המשימות, או המשימה של היום השבעי, זה להשלים את מה שעדיין לא נעשה. כל זאת ועוד אנחנו נדון בהמשך, בלימוד הבא. שלום.